שבגרוש היה חור. פודקאסט שבוחן את ההיסטוריה דרך החור שבגרוש. מגיש רועי גרון. בפרק הקודם סיפרנו על המצב בברית המועצות ערב עליית גורבצ'וב לשלטון. למרות שהייתה מעצמת על עולמית בפן הצבאי והפוליטי, ברית המועצות הייתה חולה כלכלית. מוצרים בסיסיים רבים היו חסרים, ונדרשו תורים ארוכים על מנת להשיג אותם. מוצרים שהיו קיימים היו באיכות נמוכה כל כך, עד כדי כך שאנשים העדיפו להכין אותם בעצמם בבית. מוצרי חשמל היו קשים מאוד להשגה, ומהפכת המחשוב כמעט ולא הגיעה למדינה. סיפרנו בפרק הקודם על בזבוז חומרי הגלם, המחסור של חומרי גלם במפעלים, ועל השחיתות והגנבות מהמפעלים, וסחר החליפין בכל דבר שניתן להשיג. בשנת 1985, גורבצ'וב עולה לשלטון, ומקבל לידיו את המדינה הקומוניסטית החולה. הוא חולם על שינוי, הוא מכריז על רפורמות דמוקרטיות ורפורמות כלכליות. הרפורמה שאמורה להוביל את ברית המועצות לכיוון הדמוקרטי נקראת גלסנוסט. פירוש המילה היא פתיחות או שקיפות. עיקרה של הרפורמה הוא שקיפות של הממשל וההחלטות שהתקבלו בו לציבור, ומתן חופש ביטוי לביקורת. התוכנית הייתה מהפכנית. עד לפני הגלסנוסט, כמעט כל דבר ביקורת או כל אמירה בעד הקפיטליזם, הדמוקרטיה או המערב, היו יכולות לסבך את האומר אותן. גם הבעת דעות בשיחות סגורות היוו סכנה. ופתאום, דברי ביקורת נכתבו בעיתונים, בעלונים, נאמרו בהרצאות, ולעיתים על ידי פקידי הממשל עצמם. זה מזכיר לי בדיחה על התקופה שלפני הגלסנוסט. אמריקאי ורוסי נפגשים. האמריקאי אומר לרוסי, אני חי בדמוקרטיה, יש לי חופש ביטוי, אני יכול להיכנס לבית הלבן, להגיע לחדר הסגלגל, לעמוד מול נשיא ארצות הברית ולהגיד לו, אדוני הנשיא, אני לא מסכים עם המדיניות שלך. מה הבעיה, אומר הרוסי? גם אני יכול להיכנס לקרמלין, להגיע למזכיר הכללי ולהגיד לו, אדוני המזכיר, אני לא מסכים עם המדיניות של נשיא ארצות הברית. הרפורמה השנייה הייתה רפורמה כלכלית, הפריסטרויקה. משמעות המילה פריסטרויקה היא בנייה מחדש. התוכנית לא הייתה סדורה או ברורה מההתחלה. כל כמה חודשים חוקק חוק חדש והתקבלו החלטות חדשות, דבר שמאוד הקשה על היישום שלה. בכל אופן, הצעד הראשון בתוכנית היה לתת עצמאות ניהולית למפעלים. אם בשנים שקדמו לתוכנית, הייתה מגיעה צמרת המפעל למוסקבה כדי לקבל הנחיות כיצד לנהל את המפעל, כעת העבירה התוכנית חלק מסמכויות התכנון המרכזי למפעל עצמו. למפעל ניתנה הזכות לקבוע שכר ולהחליט בעצמו מה וכמה לייצר. אבל עדיין, מחירי חומרי הגלם, מחירי המוצרים שימחו וכמות העובדים, הם עדיין יקבעו על ידי המתכננים. זה היה ניסיון לבטל את התכנון המרכזי בהדרגה, להפוך את המפעלים לתחרותיים יותר, בכך שהם יאלצו לעמוד בפני מגבלות תקציב, שיתאמצו לייצר יותר בכדי להרוויח יותר, וינסו לבזבז פחות חומרי גלם, מאחר והתקציב שלהם היה בידיהם. גם המפעל של בוריס סינדלר, אותו ריאנתי בפרק הקודם, הרגישו את רוחות השינוי. בוריס עבד במפעל ביטחוני, אך מנהלי המפעל החלו לחפש אפיקי התרחבות חדשים.
חלק מהאנשים במפעל היו אנשים עם ראש פתוח, וחשבו שאנחנו צריכים להתקדם, אחרת אם אנחנו לא נתקדם, המפעל יסגר. ובתוך מפעל פתחו מחלקה עם כל מיני ייעוד אזרחי. אני זוכר שאחד מהפרויקטים הישונים היה הרדיסק. הרדיסק עם נפח זיכרון, 10 מגה. הרגשנו שהכל הולך וחלק מהשטח גם המפעל נתן לסחירות לאיזשהו מישהו שפתח עסק נפרד, כי הוא השתמש בבניינים של המפעל לצורך להקים משהו של קונסיומר. המפעל הרגיש שהוא לא מנצל את המשאבים, והוא התחיל למכור חלק מהנכסים שלו.
בנוסף לשינוי במפעלים והניסיון לצמצם את כוחם של המתכננים, חוקק חוק חדש ומשמעותי. החוק אפשר לעובדים לעבוד בעבודה שאינה ממשלתית לצורך רווח. חשוב להגיד שעד אז כל עבודה בברית המועצות הייתה עבודה ממשלתית, מדינה של עובדי מדינה. אבל פתאום לאזרחים ניתנה גם האפשרות לעבוד באופן פרטי, לפתוח חברות פרטיות, חברות פרטיות שמותר להם להרוויח כסף. זו הייתה מהפכה של ממש. בברית המועצות הרעיון שאנשים ינהלו עסק פרטי ואפילו יעסיקו אנשים אחרים היה חילול קודש. עסקים קטנים החלו להופיע בכל רחבי ברית המועצות. מספרה פרטית, מעצבי בגדים, מסעדות פרטיות, כולם נתנו שירות ברמה שלא הייתה קיימת בעסקים הממשלתיים. יבואנים קטנים הביאו נעליים ובגדים מחוץ לארץ ואפילו מחשבים. אמנם באיחור של למעלה מעשור, אבל הפריסטרויקה הביא את המחשבים לאזרחי ברית המועצות. המחירים שגבו העסקים הפרטיים היו לא מפוקחים. למעשה, על רוב הסחורה מחול נאלצו המייבאים לשלם שוחד על מנת להעביר אותה את הגבול. אבל לאחר מכן, היה חוקי לחלוטין למכור אותה בכל מחיר שבחר בעל העסק. הייתה זו ממש מהפכה. תמיד היה שוק שחור, אבל היה מסוכן לקנות ובטח שלמכור בו. פתאום, ברגע אחד, הפכה כל ברית המועצות לשוק אחד גדול.
הכי קל להקים עסק קטן, כמו מספרה, כמו חנות קטן עם משהו אקזוטי. פתאום אתה מוצא חנות שמוכרת נעליים. היה מחסור, ופתאום מישהו עשה קשר עם מישהו איטלקי, והיה מביא נעליים איטלקיים. יכול להיות שזה נעליים לא הכי טובים באיטליה, אבל ברוסיה זה היה משהו אקזוטי, משהו שהוא יוצא דופן. זה בדיוק היה היתרון, שהוא היה באיטליה, וקונה שם נעליים זולים שאיטלקי לא היה מסתכל על זה. הם הביאו אותם לרוסיה והם מוכר ביוקר, כי בן אדם רוסי לא היה לפני כן בכלל נעליים איטלקיים. אבל האיכות של הנעל היה איכות איטלקי. אם הנעל סתם אתה קונה, אז עוד חודשיים אתה יכול לזרוק אותו לפח, שיחליף אותו. פה אתה קונה נעל, אתה זאת יודע, שהנעל הזה הוא יחזיק חצי שנה, שנה, שנתיים. או היו בגדים, חנות בגדים, עם כל מיני חברות מפורסמות, כמו שאומרים. חוץ מחנויות, היו כל מיני שווקים. שווקים, אם לפני כן היה שוק שחור, שאתה היית בא והיית קונה שם בגד או משהו ככה, אבל זה מין כזה במחתרת. ועכשיו זה היה גלוי. התחילו להיפתח כל מיני מסעדות פרטיות, שזה לא היה לפני כן. לפני כן כל המסעדות היו תחת שלטון של מדינה. במסעדה הפרטית זה היה מסעדה עם תנאים אחרים, אתה נכנס, פתאום רואה את עצמך בחול. כאילו אתה מסתכל, השולחנות מסודרות, המפות על השולחן, המלצרית, כאילו, זה, גם לפני כן היו מסעדות יוקרה שאתה יכול לבוא, אבל עדיין מלצר יכול לבוא אליך, לזדוק לך מניו ולחכות עם הפרצוף חמוץ עד שאתה בוכה ואתה מזמין, כאילו, זה נשמע עזוי, אבל שם זה ככה זה, ככה זה היה. עכשיו פתאום אתה נכנס, אתה רואה אווירה אחרת, גם אוכל אחר, גם יותר יקר. זה התחיל באמת טוב, זה התחיל בכיוון נכון, ואנשים, בגלל זה אנשים מההתחלה, ב-87, 8, 9, אני זוכר, היו בהתלהבות מתהליך הזה. הם ראו באמת בזה עתיד, כי ראו באמת שינוי ממשי.
אבל הדרך של גורבצ'וב לרפורמות לא הייתה קלה. בתפקידו כמזכיר הכללי הוא לא היה שליט אבסולוטי בעל כוח בלתי מוגבל. להפך, הוא היה צריך את אישורם של נציגי המפלגה הקומוניסטית לרפורמות, ואלו לא עשו לו את החיים קלים. באותה התקופה בברית המועצות, היו שלוש קבוצות אינטרסים חזקות מאוד. הראשונה הייתה הצבא והתעשיות הצבאיות. הקבוצה השנייה היא תעשיית האנרגיה, הגז, הפחם והנפט. והקבוצה השלישית הייתה החקלאות והתעשייה שסביבה. כאשר גורבצ'וב הציג את התוכניות שלו, התגובה מכל קבוצות האינטרסים הייתה זהה ובערך כזו. התוכנית הזאת קפיטליסטית, ופוגעת במורשת של לנין ובשאיפה שלנו לקומוניזם. ודרך אגב, התעשייה שלנו זקוקה לעוד תקציבים בכדי להפוך לתחרותית, אז כל תוכנית כזאת תדרוש השקעה מצד הממשלה בתעשייה שלנו. כן, כך למעשה הפכה הרפורמה לדרך של המגזרים השונים, שהיו ממשלתיים ולא יעילים, להשיג הבטחות לתוספת מימון מגורבצ'וב. כל הלחצים האלו, מקבוצות לחץ, אילצו את גורבצ'וב להוציא הרבה יותר כסף ממה שקיווה למימוש התוכנית. הצבא, התעשייה, החקלאות, כולם רצו תוספות תקציב בשביל להסכים. הוא ממש היה חייב שהתוכנית תצליח בשביל שהכסף הזה יחזיר את עצמו. אבל האימור של גורבצ'וב נכשל. הכלכלה אומנם החלה להשתפר, ואזרחים נהנו ממוצרים מיובאים ומעסקים שנותנים שירותים ברמה גבוהה יותר. אבל עדיין, המפעלים שבבעלות המדינה, שקיבלו עצמאות חלקית בלבד, לא ממש התרוממו. המדינה לא הצליחה לגבות הרבה יותר מיסים מכל הפעילות הכלכלית החדשה. ובנוסף לכל, למזלו הרע של גורבצ'וב, מחיר הנפט נחתך בחדות. ממחיר של כמעט 40 דולר לחבית בתחילת שנות ה-80, לאזור ה-20 דולר בסוף שנות ה-80. הייצוא של ברית המועצות הסתמך מאוד על ייצוא של נפט, והירידה הזו התרגמה מיד לגירעון נוסף בתקציב של ברית המועצות. גירעון שלא היה גורבצ'וב איך לחסות, בלי לפגוע בהבטחות שלו לצבא, לתעשייה או לחקלאות. גורבצ'וב פנה לדרך הקלה וההרסנית ביותר. הוא התחיל להדפיס כסף בשביל לממן את התוכניות. אזרחי ברית המועצות לא היו מוכנים למה שעומד לקרות בעקבות ההחלטה הזו. אינפלציה מטורפת הקטה בהם. הם מעולם לא ראו דבר כזה. במשך עשרות שנים, מחירי המוצרים בברית המועצות היו קבועים. הם לא הכירו את המושג אינפלציה, הם לא חשבו שמחירים יכולים לעלות. כל חייהם המחירים היו בדיוק אותם המחירים. המחשבה שכסף מאבד את הערך שלו הייתה בלתי נתפסת. אנשים החזיקו חסכונות של עשרות שנים במזומן מתחת למזרון. אבל הכסף הזה, החסכונות האלו, הפכו בתוך שנים ספורות לפרוטות. היו אנשים שידעו לנצל את חוסר ההבנה הזה. אחד מהם היה בוריס ברזובסקי. ברזובסקי נולד ב-1946, מיד לאחר מלחמת העולם השנייה. הוא היה בנם היחיד של מהנדס בנייה יהודי ואחות. האנטישמיות, שהייתה מאוד נפוצה בברית המועצות, הובילה את ברזובסקי להבין שאין לו עתיד פוליטי, ולכן הוא פנה למדע. גם כמדען היה קשה הרבה יותר ליהודי מאשר לאחרים. היו מכסות לא כתובות של כמה יהודים יכולים לשמש במשרות בחירות, והקידום בתחום היה קשה פי כמה למדען יהודי. הוא התחיל את הקריירה שלו בבית הספר ליערנות, ומשם עבר לאוניברסיטת מוסקבה והחל דוקטורט במתמטיקה שימושית. בגיל 23 החל לעבוד כחוקר צעיר במכון היוקרתי למחקר בעיות הניהול והשליטה. המכון למחקר בעיות הניהול והשליטה היה כנראה המוסד הטוב ביותר בברית המועצות להיות בו כמדען. במכון עבדו ולמדו טובי המדענים בברית המועצות, והם חקרו כל דבר, מאלגוריתם של ניווט טילים ועד לניהול קו היצור במפעל זה או אחר. במפלגה הקומוניסטית האמינו שניתן להתגבר על הבעיות של התכנון המרכזי והיעדר התמריצים בכלכלה בעזרת המדע. ולכן המעמד של המוסד היה גבוה מאוד. להיות חוקר באותו המוסד היה נחשב מאוד. אבל ברזובסקי הוא חתר להתקדם ולהגיע למעמד גבוה הרבה יותר. ברזובסקי כנראה לא היה המדען המבריק ביותר במכון, אבל היו לו כמה כוחות על. הוא היה עקשן. כשהוא רצה משהו, הוא חתר להשיג אותו גם כשכולם כבר ויתרו. הוא גם היה משכנע מאוד ואסטרטג מעולה. היה קשה להגיד לו לא כשביקש משהו. כשהוא היה צריך מאדם משהו, וכאשר שום דבר אחר לא עבד, הוא פשוט השתמש בעקשנות שלו כדי לשכנע. אם הוא רצה ממך משהו, יכולת לצפות לזה שהוא יופיע על מדרגות ביתך בבוקר, ידבר איתך ללא ערב בזמן שאתה מתלבש, אוכל, עובד, הוא לא ירפה עד שתסכים. בנוסף לכל אלו, הוא גם היה אדם נמרץ מאוד. כל כך נמרץ שלא ניתן היה לעקוב אחריו. כל רגע הוא היה במקום אחר, עד שנראה שהוא בכל מקום, בכל זמן. כוחות העל האלו אפשרו לו להזיז דברים במדינה שבה שום דבר לא זז. הם שהובילו אותו מחוקר למנהל מעבדה ועד למנהל מחלקה במוסד. בברית המועצות, מדענים לא הרוויחו הרבה. אבל אם היית פרופסור מצליח, זה דבר שיכולת לסחור בו כמו במוצר. יכולת להשיג דירה גדולה יותר. יכולת לקחת את הבן של הדירקטור בחברת הרכב שיעבוד במעבדה שלך ולקבל רכב בלי לחכות בתור 10 שנים. היו הרבה אפשרויות לחיים טובים יותר עבור מדען מוערך. והשאיפות של ברזובסקי תמיד היו בשמיים. הוא זכה בפרסים והתקדם, אבל הוא שאף למשהו אחר. הוא שאף למשהו גדול יותר. הוא שאף לקבל פרס נובל. בעזרת כוח השכנוע שלו, הוא הצליח להשיג את החוקרים הטובים ביותר שיעבדו במעבדה שלו. הוא הצליח להשיג את התקציבים וחיפש תמיד את הנושאים שיהיה להם סיכוי לקבל את הפרס. הוא כנראה היה ממשיך לרדוף אחרי הפרס. עד סוף חייו. אלמלא, ב-1986, כאשר היה ברזובסקי בן 40, הכריז גורבצ'וב על הפריסטרויקה. בתוך זמן קצר החליף בוריס ברזובסקי את החלום לזכות בפרס נובל בחלום אחר, להיות מיליארדר. ברזובסקי הכיר מוצר שכל אזרח בברית המועצות רוצה להשיג. מוצר שהוא עצמו השיג רק בגיל 40, והשתוקק אליו רוב חייו, מכונית. מכוניות, כמעט כמו כל מוצר אחר בברית המועצות, היו במחסור. בעוד שבשנות ה-80 בארצות הברית הייתה מכונית לכל 2 אנשים, בברית המועצות היה מספר מכונית לכל 30 אנשים. וגם מכוניות אלו היו לרוב בידי פעילי המפלגה הקומוניסטית. הדרך למכונית משלך דרשה בעיקר קשרים, הרבה שוחד, ולרוב המתנה של שנים רבות בתור. גם אז, המכונית יצאה מהמפעל עם ברגים רופפים, חלקים חסרים שנגנבו ממנה על קו היצור, ותקלות רבות. חלקי חילוף היו קשים להשגה, וחלקים כמו פנסים ואפילו שמשות נגנבו ממכוניות חונות. בכדי להיות בעל מכונית היה עליך להיות מקושר מאוד. זה היה סמל סטטוס, והעם הרוסי השתוקק למכונית פרטית. ברזובסקי פתח חברה משלו. הוא נסע לגרמניה וקנה שם מרצדס. הוא חצה איתה את הגבול ומכר אותה במוסקבה ברווח גדול. הוא חזר על זה 10 פעמים נוספות. לאחר מכן הוא ייבא 800 מכוניות פיאט משומשות. מכוניות מהסוג שהיו הולכות לגריטה בעולם המערבי, אבל בברית המועצות אנשים היו מתים להשיג אותן. כמובן שלא היו לו את האישורים הנדרשים על מנת לייבא אותן. אז במשך יומיים הוא לא עזב את הפקידים שהיה בכוחם לתת לו את האישור. הוא נתן להם מתנות, הלך לאכול איתם במסעדות יקרות והשקע אותם בכמויות אלכוהול גדולות. הוא אפילו דאג להם לבחורות שישעשעו אותם. אחרי יומיים ללא שינה, חתמו הפקידים על האישור, והמכוניות נכנסו לברית המועצות ונמכרו ברווח של מיליוני דולרים. סכום שהיה דמיוני עבור אדם פרטי. במדינה שרק כמה שנים לפני כן הייתה מדינה קומוניסטית לחלוטין. את כל העסקים האלו עשה ברזובסקי תוך כדי עבודתו במכון. בפריסטרויקה זה לא היה נדיר. כמעט כל מנהל בכיר עבד גם בחברה פרטית. זה היה מותר על פי חוק. המכון לפתרון בעיות הניהול והשליטה היה מקושר לתעשייה. רבות מהבעיות שפתרו במכון לא היו תיאורטיות, אלא נועדו על מנת לשפר את היעילות של התעשייה. במעבדה של ברזובסקי העובדים פתרו בעיות ועסקו בייעוץ לחברת הרכב אוטובאז. אוטובאז היא יצרנית של מכונית הלדה, שגם יובאה לישראל בשנות ה-90. עבור ברזובסקי, מפעל הרכב אוטובז היה תיבת אוצר ענקית. ברזובסקי הכניס למוסד לפתרון בעיות הניהול את אחד הדירקטורים שעבדו במפעל. הוא דאג שיקבל תואר והוביל אותו עד לדוקטורט. הדירקטור בתמורה קישר אותו לאנשים החזקים במפעל ודאג לעזור לו לסגור עסקאות רכב. ברזובסקי הצליח לסגור עם המפעל עסקה לייצור רכב. מאחר והלדה לא הייתה מאוד מבוקשת מחוץ לברית המועצות, המפעל הסכים למכור את המכוניות במחירים זולים יותר, על מנת לחדור לשווקים חדשים. אבל ברזובסקי לא התכוון להילחם על לשכנע את המערב לקנות מכוניות סובייטיות עם אמינות מפוקפקת, כאשר בתוך רוסיה יש שוק של אנשים שמתחננים להשיג מכונית כזו. ברזובסקי לא ייצא מכוניות, ומקסימום שלח לגבול מישהו שיחתום על התפסים. המכוניות נמכרו ברווח גדול בתוך רוסיה, לפעמים לאנשים במרחק של קילומטרים ספורים מהמפעל. את הכסף הגדול באמת השיג ברזובסקי בזכות ההבנה שלו את כוחה של האינפלציה. הוא רכש מכוניות מהמפעל בתוכנית תשלומים. תשלום ראשון על סך 10% במועד המסירה, והשאר מספר שנים לאחר מכן. כשבקרמלין גורבצ'וב מדפיס כסף כדי למלא את החור בתקציב שנוצר בעקבות הירידה במחירי הנפט והבטחות שלו לקבוצות האינטרסים, לשלם סכום נקוב ברובל בעוד כמה שנים זה כמו לא לשלם בכלל. כאשר יש אינפלציה, ערך הכסף נשחק ומחירי המוצרים עולים. נניח שמכונית מיוצרת מפלדה, וביום המחירה המפעל נקב בסכום שווה ערך ל-10 טונות פלדה. אבל המחיר הנקוב הוא ברובל ולא בפלדה. לאחר מספר שנים, בעקבות האינפלציה, מחיר הפלדה, כמו כל מוצר אחר במשק, עלה מאוד, עלה פי 10. ובסכום שיקבל המפעל, ניתן לקנות עכשיו רק טון אחד של פלדה. זה הופך את העסקה להפסדית למפעל ולסופר משתלמת לברזובסקי. הוא למעשה שילם על המכוניות חמישית או עשירית משוויין. ברזובסקי עשה את העסקאות האלה על עשרות אלפי מכוניות, והמיליונים מהעסקאות הקטנות כבר הפכו למאות מיליוני דולרים של רווחים, שהגיעו מהפסדים של מפעל הרכב ולמעשה מהמדינה עצמה. בחברה הפרטית של ברזובסקי, שהפך לסוכנות הרכב הגדולה ברוסיה, עבדו מנהל מפעל האוטובז וכמה דירקטורים בכירים. החוק אפשר להם לעבוד בעבודה פרטית נוספת, וברזובסקי נתן להם בשמחה מזכורות שמנות. כמו ברזובסקי במפעל הרכב אוטובז, גם אחרים ניצלו את האנומליה הזו של שוק ציבורי מוגבל על ידי מחירים שנקבעים על ידי המדינה, ושוק פרטי חופשי שהמחירים גבוהים הרבה יותר. מוצרים ואפילו חומרי גלם נקנו על ידי יזמים פרטיים במחירי מדינה ונמכרו במחירי שוק חופשי. מנהלי מפעלים רבים פתחו חברות פרטיות שעסקו בדבר אחד בלבד, קניית מוצרים מהמפעל אותם הם מנהלים ומחירתם בשוק החופשי. רוח היזמות הבריאה התחלפה באנשים שעושים את רוב הכסף מתיווך בין השוק המפוקח לשוק הלא מפוקח. במובן הזה, הפריסטרויקה הייתה קצת כמו שבאנגליה יחליטו לעבור לנהוג בצד ימין במקום בשמאל, אבל בהדרגה. בהתחלה, המכוניות הפרטיות יעברו לנהוג בימין, והמסעיות והאוטובוסים ימשיכו לנהוג בשמאל. בעוד שמחירי המוצרים עולים בחדות, מצבם של רוב האזרחים, אלו שלא פתחו עסקים פרטיים והמשיכו לעבוד במשרה הממשלתית שלהם, הוא רע מאוד. השכר עלה בעקבות האינפלציה, אבל עלה בקצב איטי מאוד ביחס לעליית המחירים האמיתית. מצבם של אנשים רבים מידרדר.
המשכורת כן השתנה, לא מיד, תוך שנה, שנתיים, אני קיבלתי אותה משכורת. בתוך כדי השנתיים האלו, האינפלציה הכפילה את עצמה. אחר כך אני קיבלתי עלייה של משכורת של נניח 50% או משהו כזה. זה לא היה בדיוק בהתאם לאינפלציה, אבל הייתה איזושהי אינדקסציה. הרגישו שצריך לעלות, כי אחרת זה יהיה באמת בלגן. אבל פנסיונרים שהיום מקבלים פנסיה מהמדינה בגובה קבועה, זה היה נורא. נורא, אני זוכר שהאימא שלי, שהייתה פנסיונרת, היא נאלצה פתאום לעבוד בנוסף. היא הייתה שומרת בלילות באיזשהי מקום, אני זוכר, הייתה נמצאת באיזושהי חנות פרטית, והייתה שומרת בלילה נגד פריצות. אבל זה היה כאילו עבודה נוספת, בנוסף לפנסיה. מישהו בפנסיונרים שלא יכל לעבוד בנוסף, אז הוא פשוט היה פשוט שורד, או שלא שורד. היו גם אנשים שהיו מבקשים נדבה. זה היה באמת תקופה קשה מאוד. זה באמת היה, בוא נגיד ככה, התחלת כישלון של פרסטרויקה.
בברית המועצות הייתה מסורת ארוכה של קשרים, שוחד ושחיתות, על מנת להשיג דברים בכלכלת המחסור. כעת הם עלו דרגה בכלכלה המשולבת הזו. ככל שהמחירים בשוק הפרטי עלו כתוצאה מהאינפלציה, התמריץ להעביר מוצרים ממפעלי המדינה לשוק הפרטי עלה. ואפילו מוצרי מזון בסיסיים החלו להיעלם ממדפים בחנויות המדינה ולהופיע רק בחנויות הפרטיות. כאשר אנשים החלו להתעשר, החלו גם להופיע ארגוני פשיעה שרצו לקחת חלק בחגיגה. חברות פרטיות שילמו פרוטקשן לכנופיות מקומיות, על מנת שהעסקים שלהם לא ייפגעו. מנהלים בכירים במפעלים קיבלו איומים שחייהם בסכנה אם לא יעבירו חלק מהתוצרת לידי הכנופיה. אנשים עשירים התחילו להסתובב עם שומרי ראש, מחשש שיפגעו בהם.
כשהתחלתי פה לעבוד בישראל, אז אני דיברתי עם החבר'ה, העולים שעבדו איתי, אני אומר, שמע, בעל עסק, מיליונר, הוא יוצא מהמפעל, יושב ליד ההגה, נוסע לבד, לא מפחד, הילדים שלו הולכים לבית ספר, מטיילים סתם בפאבים, ואף אחד לא מפחד שמישהו יחטוף אותם ויבקש כסף. שם זה היה בלתי אפשרי. מישהו שהוא מיליונר, הוא היה יכול לשים שומר ראש מול משפחה, וגם הילד שלו היה נוסע עם מישהו, עם הנהג, שהוא גם שומר ראש שלו, לבית ספר בחזרה. זה היה נורא.
הפריסטרויקה החלה להיכשל, וזה קרה מסיבות שונות. הניסיון לעשות שינוי הדרגתי ולשמור על מחירים ממשלתיים מפוקחים ופרטיים ללא פיקוח, רפיסות השלטון אל מול השחיתות של מנהלי המפעלים ואל מול הפשיעה שהחלה לפגוע בעסקים הפרטיים והמפעלים, האינפלציה שהשתוללה בעקבות מחיר הנפט הצונח ופריצת התקציב על מנת להשתיק את קבוצות האינטרסים במפלגה, כל אלו טעויות שמנעו מהתוכנית להתרומם. המצב הכלכלי רק הלך והחמיר. גורבצ'וב ניסה להקטין את ההוצאות במטרה להציל את ברית המועצות מקריסה. ההוצאה הגדולה ביותר בתקציב הייתה ההוצאה לביטחון. בברית המועצות ההוצאה לביטחון היוותה כ-25% מהתוצר. זה אומר במילים פשוטות שכרבע ממה שכל ברית המועצות יצרה היה צבא. לשם השוואה, בישראל של היום הנתון הזה עומד על 6%. בארצות הברית 4%. וברוב מדינות העולם הוא איננו עובר את האחוז. 25% מהתוצר זה המון. מעמסה תקציבית שכזו מקשה מאוד על פיתוח המדינה. כאשר מדינה משקיעה בתשתיות או בחינוך והשכלה גבוהה, בהנחה שהיא עושה זאת בחוכמה כמובן, הכסף הולך למעשה להגדלת ההון של המדינה. כלומר, בעזרת התשתיות יוכלו עסקים לפעול ביעילות גדולה יותר, ובעזרת ההון האנושי יהיה קל יותר להשיג עובדים מיומנים. אבל השקעה בביטחון לרוב אינה נצברת כהון. גורבצ'וב רצה מאוד לצמצם את ההוצאה הצבאית. בשנת 1989 התקבלה החלטה אסטרטגית חסרת תקדים. לתת למדינות הלוויין של ברית המועצות, מה שהיה ידוע בשם הגוש המזרחי או הגוש הסובייטי, לנהל את ענייניהם בעצמן. זו הייתה החלטה שלמעשה סיימה את המלחמה הקרה. עד אותה החלטה שלט בברית המועצות העיקרון שלפיו אסור לאפשר לאף מדינה בגוש המזרחי לצאת ממנו. אם מדינה בוחרת לעשות זאת, היא תקבל ביקור של הצבא האדום בבירה שלה. ההחלטה החדשה של גורבצ'וב זכתה לכינוי דוקטרינת סינטרה, בעקבות השיר הידוע My Way, שכל מדינה תלך בדרך שלה. גורבצ'וב רצה להקטין את ההוצאות הביטחוניות, הוא בחר לשים קץ למלחמה הקרה. אך בתוך חודשים ספורים, מדינה אחר מדינה עזבה את הגוש הסובייטי. פולין, הונגריה, נפילת החומה בגרמניה המזרחית, צ'סוכלובקיה, בולגריה. באחת אחר השנייה ירדו מפלגות הקומוניסטיות מהשלטון, והמדינות התנתקו מברית המועצות. במהלך חגיגות ה-1 במאי 1990, הפגינו מפגינים סוציאליסטים כנגד מיכאל גורבצ'וב. על שלטי המפגינים נכתב, פועלי כל העולם, אנחנו מצטערים. חופש במקום סוציאליזם. ואולי, הכרזה הבולטת ביותר הייתה, 72 שנים על הדרך לשום מקום. הקהל קרא לגורבצ'וב לפרוש. המצב הכלכלי היה גרוע. הגוש המזרחי התפורר, והיה נראה שהאידיאולוגיה הקומוניסטית כבר לא שולטת בקרמלין. במהלך השנים 90 ו-91, המחאות נמשכו והפכו אלימות יותר. עד שב-18 באוגוסט 1991 קרה הדבר ממנו חשש גורבצ'וב יותר מכל. בזמן ששהה בחופשה באי קרים, כאשר הקגב מאבטח את השהות שלו שם, התחילה הפיכה. אל בית הנופש שלו הגיעו ארבעה בכירים מהמפלגה הקומוניסטית ודרשו ממנו להתפטר מתפקידו כמנהיגה של ברית המועצות. כאשר הוא סירב, הם ניתקו את קווי התקשורת לבית הנופש ופקדו על הקגב שלא לאפשר לגורבצ'וב ליצור קשר עם אף אחד או לעזוב את הבית. מפקד הקגב היה אחד השותפים הבכירים להפיכה, ושומריו של גורבצ'וב הפכו ברגע לשובב. למחרת, בשעה 6 בבוקר, התפרסמה הודעה בכלי התקשורת. עקב חוסר יכולתו של גורבצ'וב למלא את תפקידו, הוחלט למנות ועדה מנהלת שתחליף אותו. בין חברי הוועדה היו הסגן שלו, שר הפנים, שר ההגנה ומפקד הקגב. הקושרים קיוו לבטל את הפריסטרויקה ולהחזיר את ברית המועצות לקומוניזם ולגדולתה. בשעה 9 בבוקר החלו לזרום למוסקבה טנקים וכוחות צבא גדולים. מחסומים הוקמו, וטנקים הגיעו אל משכנו של נשיא רוסיה, בוריס ילצין. בית הנשיא מכונה גם הבית הלבן. בוריס ילצין עזב את המפלגה הקומוניסטית שנה לפני כן, וזכה בבחירות הדמוקרטיות הראשונות שהתקיימו לתפקיד נשיא רוסיה. הוא היווה סכנה לברית המועצות. הפקודות היו לעצור את ילצין. ילצין פרסם קרוזים, שההכרזה שהתקבלה בבוקר אינה חוקית, ועל הצבא לעצור כל פעולה לפני שתינתן לגורבצ'וב האפשרות להופיע בפומבי ולהודיע שהוא אכן מתפטר. בעקבות הקרוזים החלו להגיע על הבית הלבן אזרחים רבים ולהקים מחסומים מאולתרים סביבו. מפקד כוח הטנקים שנשלח לעצור את ילצין השתכנע גם הוא והודיע שהוא תומך בילצין ולא מתכוון לעצור אותו. ילצין עלה על אחד הטנקים שעמדו מול הבית הלבן הרוסי וממנו החל לנאום נאום לאומה כנגד ההפיכה בכוח. הנאום שודר ברשתות התקשורת הרוסית שהיו בעד הגלסנוסט. התקשורת חששה מעלייה מחדש של הקומוניזם וביטול חופש הביטוי. למחרת ניסו כוחות צבא להגיע אל הבית הלבן ולעצור את ילצין, אך המוני האזרחים שעמדו מולם מנעו מהם לבצע כל פעולה ללא שפיכות דמים של אזרחים רבים. הפעולה ההתקפית ביותר נעשתה בשעה אחת בלילה, כאשר נעשה ניסיון פריצה של טבעת ההגנה סביב הבית הלבן. אך המגינים, רובם אזרחים, היו נחושים למנוע את הפריצה. שלושה אזרחים נהרגו ורבים נפצעו, אך הצבא לא הצליח להגיע אל הבית הלבן. בהדרגה, החלו קצינים בכירים לאבד אמון בהפיכה ויצרו קשר עם ילצין. בצבא הבינו שעלולה לפרוץ מלחמת אזרחים, והוחלט לסגת ממוסקבה. ניסיון ההפיכה נכשל. התמונה הזו של ילצין על הטנק הפכה את ילצין לדמות נערצת. מנהיג חזק שהצליח לאחד את העם ולעצור את ההפיכה. גורבצ'וב, שהיה במעצר בית בבית הנופש שלו, איבד לגיטימציה. בארבעת החודשים הבאים, החלו המדינות המרכיבות את ברית המועצות לפרוש מברית המועצות. ובדצמבר 1991 התפטר גורבצ'וב. העביר את המזוודה הגרעינית לילצין, והדגל האדום עם המגל והחרב הורד מהתורן בקרמלין. במקומו הוא עלה דגל שלושת הצבעים של רוסיה. ברית המועצות חדלה מלהתקיים. זהו להיום. בפרק הבא נדבר על איך אנשים כמו בוריס ברזובסקי הפכו עשרות ומאות מיליוני דולרים למיליארדים. נחזור לאנטולי צ'ובייס מהפרק הראשון, שהרעיונות שלו היו רדיקליים מדי עבור גורבצ'וב, אבל הפכו לרלוונטיים לאחר נפילתה של ברית המועצות. נגלה איך נראה תהליך ההפרטה הגדול ביותר שראה העולם, ואיך נתבו קורי ההון שלטון שהפכו את אנשי העסקים האלו לממליכי נשיאים ולשולטים בפועל ברוסיה. תודה לבורי סינדלר על הרעיון איתו. אני מזמין אתכם להגיב ולפתח דיון בדף הפייסבוק שלנו, כשבגרוש היה חור.